התשיעית באירופה. פודקאסט הכדורסל הישראלי של אתר ספורטס רדי.
Great shot.
עם משה הליקמן ועומר אריאן.
ברוכים הבאים לפרק החדש של פודקאסט התשיעית באירופה מבית אתר ספורטס רבי. אני כתב האתר משה אליקמן, ולצידי כתב נוסף של האתר כמו תמיד עומר אריאן. מה העניין עם עומר?
מעולה, מה קורה משה?
בסדר גמור, אנחנו גם מקליטים את הפרק הזה ביום העצמאות, ובאמת כיף גם לדבר על כדורסל ביום הזה, ובוא באמת ניגש לעניין. קודם כל עם הפינה הקבועה של השחקנים שלא שמים לב אליהם מספיק, או מילה טובה למישהו, ונתחיל איתך. איזה שחקן או אדם בכדורסל הישראלי אתה מסמן?
אז אני סימנתי שחקן שאני חושב שנותנים לו, נותנים לו את הקרדיט, אבל לא צריכים שנייה לחשוב. והאיש הזה זה קיינן אבנס, ממכבי תל אביב. אני חושב שכיום מאוד ברור, גם עבור מכבי תל אביב, אבל גם עבור קבוצות שבאות לשחק מולה, שאבנס הוא אולי אחד מהשחקנים, שחקני המפתח של מכבי, כלומר שחקן שאם אתה עוצר אותו, אתה כבר בחצי הדרך לעצור את מכבי תל אביב כולה. בסדרה דרך אגב מול ריאל מדריד, אני חושב שאפשר היה לראות את זה הכי, בצורה הכי בולטת שאפשר. הגרדים מהצד השני של ריאל פשוט שיתקו את השחקן הזה לגמרי, ולמרות שאנחנו לרוב לא מקבלים ממנו מספרים מדהימים, כלומר הרבה נקודות או איזשהו יכולות סקוררינג יוצאות דופן, שהוא טוב, הוא מצליח ליצור לאחרים, בין אם זה לננלי ולווילבקין שלידו ולזיזיץ' סורקין וכולי בתוך הצבע, ומכבי תל אביב פשוט נהיית יותר טובה, ולא עוצרים שנייה לחשוב ולהגיד, תקשיבו, הוא היה שנה שעברה בהפועל חיפה. אמנם לכולם היו ברור שהוא שלח לרמה מעל, אבל היכולת שלו לעשות את האדפטציה לרמות האלה, ולהפוך לשחקן מוביל בקבוצת יורוליג כמו מכבי תל אביב, זה וואחד קפיצה מדרגה, ומגיע לו על זה שפו.
יפה מאוד, ואני אלך על לונדון פרנטס מהפועל גלבוע גליל, שחקן שהוא לא הכי נוצץ שיש, אבל בסופו של דבר, הוא מוליך את טבלת האסיסטים בליגת העל כרגע, והוא באמת נמצא בכושר אדיר גם מבחינת כליה. נכון, הוא גם לא השחקן הכי יציב מבחינת אחוזים לשלוש, אבל הוא בהחלט בכושר טוב, וראינו את זה גם במשחק האחרון מול הפועל באר שבע, וכשהוא טוב זה ככה פשוט, גלבוע גליל פשוט הרבה יותר טובה, ובאמת יש לה כמה שחקנים מאוד מוכשרים ומאוד טובים, ולונדון פרנטס הוא אחד מהם, ועוד ניגע קצת בקבוצה הזאת שנמצאת בכושר מעולה בהמשך. ועכשיו הגיע הזמן לדבר קודם כל על הקלאסיקו הישראלי, וככה לסגור פינות אחרונות בסדרה שהייתה בין מכבי תל אביב לריאל מדריד, לפני שנרחיב על הפועל חולון לקראת פיינל פור ליגת האלופות. והתחלת לדבר על קיינן אבנס, וגם כתבת כתבה על מכבי תל אביב והדברים שאתה לקחת מהקלאסיקו, ו נכון, כמו שאמרת, זה נגמר רק 10 הפרש, 89-79, ולמרות שמכבי הייתה בפיגור במחצית, היא פשוט הייתה הרבה יותר טובה לאורך הערב הזה, והראתה שהיא מדרגה מעל הפועל ירושלים כרגע. איך אתה באמת מסכם את המשחק משני הצדדים?
אז הסיפור המשחק הוא סיפור מאוד מאוד מורכב, שצריך להסתכל עליו באמת מכמה זוויות כדי להבין באמת מה קרה שם. אז הזווית הראשונה שאני רוצה להתחיל ולהסתכל על הקלאסיקו הזה, זה הזווית של ג'יילן אדמס. הפועל ירושלים הגיע למשחק הזה שמאוד ברור, מאוד ברורה היררכיה התקפית שלה, וברור לכולם מי האיש שצריך להיעצר אם מכבי תל אביב מעוניינת לנצח את המשחק. יותר מזה, היה ברור גם מה נקודות התורפה של אותו ג'יילן אדמס. וכתבתי על זה לפני המשחק, שבין אם זה משחק 2 מול פרומיטי, ובין אם זה שני המשחקים האחרונים של ירושלים, גם מול חולון וגם לפני זה מול הפועל חיפה, בשני המקרים, אחרי מחציות ראשונות טובות של ג'יילן אדמס, באו הקבוצות במחצית השנייה, וישמו תוכנית הגנתית שונה על אדמס. בין אם זה, שהיא בעיקרה כוללת להתקיף אותו גבוה ואגרסיבי בפיק אנד רול, לשים עליו שומרים עם סייז יותר גדול, ללחוץ אותו עם הכדור, פשוט להוציא לו את... את החשק לחיות מבחינת הקבוצות היריבות. במכבי תל אביב, בנאיביות, באמת שאני לא כל כך מבין אותה, הרי מכבי תל אביב סיימה את קמפיין היורוליג שלה ביום שלישי, הבינה שכל מה שיש לה להתרכז זה הליגה, וביום ראשון רק היה המשרה, כלומר למכבי תל אביב היה המון המון זמן לעשות את כל הסקאוטינג שהיא צריכה, והסקאוטינג שהיא צריכה זה לפתוח שידור חוזר מכל משחק עם התאונה של ירושלים. והיא באה מאוד נאיבית, והלכה מתחת לחסימות של אדמס, והחליפה המון, לא הביאה עזרות, פשוט נתנה לאדמס לעשות כל מה שהוא רוצה. פשוט כל מה שהוא רוצה. וככה, במחצית אחת, אדמס קולה 21 נקודות, ואני חושב שזה גורם לשני דברים עבור הפועל ירושלים. הדבר הראשון, זה איזושהי תחושה בהפועל ירושלים שההתקפה עובדת ושההתקפה טובה. כיוון שבסוף הרבע, בסוף המחצית הראשונה, ירושלים מובילה ב-4 לדעתי. ונראה שההתקפה באמת זורמת טוב והכל הולך סבבה. אבל זו רק אשליה, כי מלבד ג'יילן אדמס, לא באמת מצליחים להפיק נקודות מאיזושהי התקפה מסודרת וטובה, בין אם זה הגבונו שממש לא במשחק, ואו בשעות שנייה נדבר עליו, שממש לא מצליחים להוביל את הקבוצה חזרה לאיזשהו שטף התקפי, ובמחצית השנייה, הפועל ירושלים מקבלת את הסתירה. כי מכבי תל אביב עושה את מה שהייתה צריכה לעשות כבר מתחילת המשחק, מתחילה להתקיף את אדמס בפיק אנד רול חזק, מה שנקרא הג'ים למיניהם, מתחילה לעשות לחץ על כל הכדור, לשים עליו שחקנים עם סייז יותר גבוה, למנוע ממנו את הכדור וכו' וכו' וכו'. וכשאדמס משותק, ברבע השלישי הפועל ירושלים כבר קולט 9 נקודות. 9 נקודות ברבע עבור קבוצה ששואפת לאליפות. וזה הסיפור של המשחק הזה מבחינת ג'יילן אדמס. הנקודה הבאה שאני רוצה, הזווית הבאה שאני רוצה להסתכל על המשחק הזה, זה מנקודת מבטו של מוביל הכדור המבוקש עבור הפועל ירושלים. אחד מהרצונות של ירושלים במשחק הזה, זה לנסות שמישהו שהוא לא ג'יילן אדמס יוביל את הכדור, ייצור את המהלך, ובעצם יהיה עוד ספק נקודות. מי שאמור היה לעשות את התפקיד הזה, זה רטינו בסואן שחזר אחרי פציעה, ובסואן, הוא היה פה בעצם בעמדה מעניינת, כי אחרי שני משחקים של הפועל ירושלים שבעצם אובה לא היה בתוך העסק, והעסק דווקא זרם טוב, ירושלים החליטה לרשום אותו. והוא היה צריך להוכיח שלמרות שהיה טוב שהמשחק ההתקפה של ירושלים בלעדיו היה נראה יותר טוב, זה רק בגלל מגמת שיפור של ההתקפה שהוא הצטרף אליה והוא רק ישפר אותה עוד יותר. אבל זה לא מה שקרה. כי שוב אנחנו ראינו הוכחה נוספת, כשראינו בסואן עם הכדור, ההתקפה של ירושלים מבולגנית יותר, הם מתקשים להגיע לפוינטות התקפיות, ההיררכיה התקפית לא בדיוק ברורה, הוא מאיץ את קצב המשחק, למרות ששם הרצון היה להאט אותו בעצם, ופעם אחר פעם אנחנו רואים הוכחות חותכות לכך שההתקפה של הפועל ירושלים קצת סובלת כשראינו בסואן נמצא על המגרש. זו נקודה למחשבה מאוד מאוד, מאוד מאוד קריטית עבור יותם אלפרין, עבור סדרות הפלייאוף. ועוד מעט אולי נדבר על המשחק של ירושלים מול הרצליה, אז יש פה איזשהו, יש פה באמת משהו מאוד קריטי, והנקודה האחרונה שאני רוצה להתייחס אליה, זה ההגנה. כי דיברנו על איך מכבי תל אביב בעצם היה היפוך בהגנה שלה בין המחצית הראשונה לשנייה, במיוחד ביחס לאדמס, אבל משהו אחד היה יציב לכל אורך המשחק, זה היכולת ההגנתית של הפועל ירושלים, שהייתה פשוט רעה. מכבי תל אביב, מההתחלה ועד סוף המשחק, מהשנייה הראשונה עד השנייה האחרונה, שלטה בקצב המשחק ללא עוררין, היא רצתה לרוץ, כי זה הרצון ההגיוני שלה, היא לא אוהבת התקפות עומדות, אלא היא אוהבת התקפות מעבר וכולי, אז היא רצה, והיא רצתה להעט שנייה, כי השחקנים שלה קצת עייפים, כי היא מכניסה הרכב גבוה, וכולי וכולי וכולי, אז היא העטה, ואם הפועל ירושלים רצתה ליזום משהו לקצב המשחק, היא פשוט לא הצליחה לעשות את זה, וזה סופר סופר קריטי, נכון, זה משחק חוץ, נכון, יש למכבי יותר עומק, הכל הכל נכון. בסוף הפועל ירושלים, כדי לנצח משחקים ברמות האלה, חייבת לדעת לשלוט איכשהו בקצב המשחק. בין אם זה דרך ההגנה, דרך ההתקפה, דרך ההרכבים עצמם, או הניהול משחק, טיימאוטים וכולי, היא חייבת לדעת לעשות את זה, ובזה היא נכשלה. אז זה מה שאני חושב שאפשר לקחת מהמשחק הזה עבור שתי הקבוצות. מראה לנו יופי מה שתיהן שוות הלאה, ומה הפוטנציאל של כל אחת מהן במרוץ הלאה. זה לא אומר שמכבי תל אביב בהכרח תזכה באליפות, כן, אבל זה בהחלט נותן לנו איזשהו הבנה רגע מה מאזן הכוחות ומה המפתחות של כל אחת.
אני די מסכים עם כל מה שנאמר, רק שלדעתי גם צריך לציין שבעמדת הרכז לא רק שאובסואן היה לא טוב, אלא שגם נועם דוברת שדווקא קיבל ביטחון ופתח בחמישייה, אבל היה רע מאוד לאורך כל המשחק, וזאת בעיה ממש גדולה של ירושלים, שאין לה באמת על מי לסמוך בהקשר הזה, היא לא יודעת אם היא תקבל משחק טוב מדוברת או אובסואן, זה פשוט חוסר יציבות כרגע, ובנוגע לאובסואן זה שחקן שכן היה יציב, לפחות בייצור נקודות לעצמו, מה שאולי היה יציב בו זה להפוך את האחרים שמסביבו לטובים יותר, אז סך הכל יש שם בעיה מאוד גדולה.
אז רק נקודה על דוברת, יש כמה הבדלים משמעותיים בין דוברת לאובסואן, והראשון, אנחנו מבינים שדוברת, מה שהוא מביא כרגע להפועל ירושלים זה בבחינת בונוס, כלומר אנחנו צופים בו לעתיד ולא לכרגע, וכמובן שאובסואן צריך לייצר פה רווח עכשווי. והדבר השני והמרכזי, שדוברת הוא מוביל כדור, ואובסואן הוא ספק נקודות נוסף, והוא חייב לעשות את הדברים האלה. כלומר, כל זמן שאובסואן, שלכאורה אמור להיות סטפ-אפ התקפי, נמצא על המגרש, וההתקפה של הפועל ירושלים, במקום ללכת קדימה, הולכת אחורה, זה בעייתיות גדולה מאוד עבור הפועל ירושלים. לעומת זאת, כשנועם דוברת על המגרש, ההתקפה של ירושלים כן הולכת יותר טוב. מהסיבה מאוד פשוטה שהוא מצליח להוביל את הכדור. בזמן הזה, אדמס או ריברס או בריים או בעצם יצרן הנקודות שהשני שיש על המגרש, נמצא רחוק מהכדור, ומצליחים להגיע לפואנטות ההתקפיות. הוא עצמו לא קולע, לא זורק, נכון מאוד. האם הדבר הזה איכשהו צריך להשתפר? כן. אבל שאובסואן על המגרש, לא מגיעים לפואנטות ההתקפיות, ההיררכיה לא ברורה וקצב המשחק לא נשלט, שדוברת על המגרש, הכל הרבה יותר רגוע, הכל הרבה יותר ברור, והפועל ירושלים מצליחה יותר ליישם את מה שהיא רצתה. וזה ההבדל המרכזי, כך שגם עם הסטטיסטיקה קצת מתה את העניין הזה, עדיין צריך להבין כרגע, יותם אלפיין יכול להיות מרוצה מנועם דוברת, אפשר עוד לשפר את הדברים, כן, אבל יכול להיות מרוצה ממנו, מאובסואן הוא לגמרי צריך לחשוש.
אם צריך לסמן איזושהי נקודת אור לדעתי, אז קייסי ריבר, זה היה בסדר גמור, הציג ורסטיליות, וסולימן בריימו היה שם עם כל מיני סלים לא פשוטים, ובצד של מכבי תל אביב, סקוטי ווילבקין אפשר להגיד, שמבין השחקנים ששיחקו לפחות 10 דקות הוא היה הכי חלש, וזה מראה על התעלות של שאר השחקנים, כמו שציינת, קינן אבנס, שמבחינתי הוא פשוט היה מפתח לעצירת ג'יילן אדמס במחצית השנייה, אפילו שחקן כמו דריק וויליאמס, שלא בדיוק לקח זריקות טובות בכל הזמן, הוא עדיין הגיע למספר נקודות דו-ספרתי, רומן סורקין ממשיך להיות כוח אדיר בצבע, בליגה, ג'ון די ברטולומאו עם התעלות מאוד גדולה ברבע האחרון עם כמה שלשות וחטיפות, ג'יימס ננלי ידע להניש בכל פעם את ירושלים עם שלשה אחר שלשה, אנטה זיזיץ' לא היה צריך לעשות הרבה כדי לסיים בדו ספרתי, באחוזים גבוהים, וגם יפתח סיב נתן דקות די איכותיות, אז סך הכל מכבי תל אביב, באמת עם התאוששות די מרשימה אחרי המפלה בסדרה מול ריאל, אבל לדעתי עדיין צריך לציין את הסדרה הזאת, כי פעם שעבר שדיברנו זה היה עדיין 2-0, ובוא באמת נדבר על זה, עד כמה הפער בין מכבי תל אביב לצמרת האירופית הוא ענק, עומר.
אז אנחנו מבינים, דרך אגב, פיינל פור מרתק, נוצר לנו שם איפשהו בפסגה, בין אם זה הקלאסיקו בכדורסל שאנחנו מקבלים פה שבאמת יהיה משהו אחר, וגם בצד השני יש לנו יופי של משחק עם הנדול לאולימפיאקוס, ואנחנו רואים את המשחקים האלה, רואים את רמת הכדורסל, ומבינים שמכבי תל אביב לא מתקרבת בשום צורה ועניין לרמה של הקבוצות האלה. מצד שני אנחנו רואים שברמת הכישרון וברמת הכלים שיש לקבוצות האלה, מכבי תל אביב הצליחה פה לבנות קבוצה שעם ניהול קצת יותר נכון, אולי החלפה של באמת בפינצטה כמה שחקנים, אבל בעיקר, 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 מאמן, ארוך טווח, כזה שיתווה דרך בקבוצה, ויצליח להביא את השחקנים לרמות ביצוע, שהן 7 רמות מעל מה שיש עכשיו, מכבי תל אביב הייתה יכולה להיות שם, והייתה יכולה להגיע לרמות כאלה. כלומר, זה לא בהישג ידה, וזה בשורה חיובית עבור מכבי תל אביב, שהעניין פה הוא פשוט איכות הביצוע. ואיכות הביצוע לדעתי במקרה של הקבוצות האלה, זה בעיקר בעיקר המאמנים, בין אם זה לסו שהביא את ריאל מדריד לדעתי להיות, אמרתי את זה גם בפוד הקודם, להיות הקבוצה שכרגע מבצעת את הכדורסל שלה הכי טוב בכל אירופה. ובין אם זה שרס בברצלונה, ומהצד השני ראינו גם את מסינה והתאמן, וגם את טרינקרי בסדרה מול ברצלונה, שאומנם לא עלתה, אבל אנחנו ראינו שם כדורסל באמת מופתי. זה מראה למכבי תל אביב שיש פה סטנדרט, והסטנדרט זה מאמנים חזקים שיודעים מה הם רוצים מעצמם, והם נשארים כפרויקטים ארוכי טווח כדי ליישם את זה. אז הניסיון עם יאניס כמאמן ארוך טווח היה ניסיון נהדר לדעתי, ועכשיו צריך למצוא הלאה, מאמן שירצה לבנות פה פרויקט, יאמין במסגרת, יאמין במערכת, ההנהלה והצוות המקצועי שמה שנקרא מאחורי הקלעים ייתן לו את הגיבוי ואת הכלים ואת המשאבים, ומכבי תל אביב לגמרי תוכל להיות ברמות האלה.
אז עכשיו נדבר על קבוצה ישראלית שכן מצליחה באירופה וכן עושה שם היסטוריה, הפועל חולון, שלפני פיינל פור ליגת האלופות, שם היא תשחק בחצי הגמר מול תנריפה, היא ניצחה את הפועל חיפה והפסידה לבני הרצליה, אז לדעתי קודם כל ניגע בקצרה במשחקים האלה, ואז באמת ניגש לדבר על הפיינל פור. מול הפועל חיפה זה היה כמובן משחק שיותר התבסס על הגנות, אנחנו בהחלט מכירים את סגנון המשחק של הפועל חיפה, וההפסד להרצליה הוא רע מאוד, למרות שאי אפשר לדעת, אולי גיא גודס רצה להסתיר דברים תנריף, תמיד יכול להיות שהקבוצה אולי הקריבה מראש סוג של את המשחק הזה, ואם נוגעים בשחקנים ספציפיים, אז מול הפועל חיפה משחק טוב של רגלנד, של קייזר, מנקו, מגי, ומהצד של הפועל חיפה, עמית שמחון במחצית הראשונה, קצת מג'יימס אניס, אבל לא הרבה חוץ מהם, ומול הרצליה חולון לא קיבלה אף נקודה מטיירוס מגי, ואדם סמית, כן היה בערב עם הרבה נקודות, וקריס ג'ונסון גם הביא תרומה רגילה, אבל חוץ מהם לא היה שם כל כך הרבה, ובצד של הרצליה קריס באב עם עוד הופעה אדירה, די ג'י קופר עם דאבל דאבל גדול, תאומה יפה של צ'יננו אונואקו, מוריס קמפ ושון דוסון. אז קודם כל בקצרה על שני המשחקים האלה, מה אתה לוקח מהם אם בכלל לקראת הפיינל פור של חולון?
אז דבר ראשון, כן, צריך לתת את ההסתייגות הזאת שהפועל חולון בא למשחקים האלה, שזה, אני לא אגיד הדבר האחרון שמעניין אותה, כי בסוף אם יש משהו, אם יש מקום שבו היא בעמדה טובה לקחת תואר, זה עם כל הכבוד לא הפיינל פור האירופי אלא בליגה, והיא רוצה לעשות את זה. ולכן אני חושב שזה משחק זה משחקים שעצם ההפסד בהרצליה לדוגמה מאוד אמור לחוב לגיא גודס. זה בעצם מציב אותו סופית במקום השלישי, סליחה, במקום הרביעי. בעצם קובע לו סדרה מול גליל עליון. עכשיו, הסדרה מול גליל עליון היא לא זאת שאמורה להטריד אותו מסתם, למרות שזה וחד סדרה, ואני מניח שבפרקים הבאים נדבר על זה, שנתקרב יותר לפלי אוף, זה באמת אחלה סדרה וסדרה מאוד קשה עבור הפועל חולון, אבל העיקר פה זה היעדר הביתיות, כלומר החל מהשלב הזה, הפועל חולון תהיה חסרת ביתיות, גם בחצי הגמר וגם בגמר, ככל הנראה, כן, כתלות בקבוצות שיעלו, אבל ככל הנראה זה הסיפור, וזה מאוד קריטי, בסוף מדובר בקבוצת בית, שאחוזי הקליעה שלה עולים בבית, קצב המשחק שלה עולה בבית, האנרגיות שלה, המחויבות שלה, הסף שבירה המנטלי שלה, הכל עולה כאשר הם משחקים בבית, ולכן יתרון הביתיות אמור היה להיות מאוד מאוד חשוב לחולון, והיא מאבדת אותו, וזה חבל. עבורה, אני חושב שהאלמנט המרכזי, לא היחיד, אבל המרכזי שחולון צריכה לקחת מהמשחקים האלה, במיוחד שאנחנו מדברים על קבוצה, על העובדה שמתמודדת מול קבוצה כמו תנריף, קבוצה ספרדית, קלאסית, מאוד הישגית, מאוד גדולה. זה עניין השליטה בריבאונד. מול הפועל חיפה, הפועל חולון הובילה ב-13 ריבאונדים על היריבה שלה. לחולון היו 39 ריבאונדים אל מול 26 של הפועל חיפה. והיא ניצחה כמובן במשחק הזה. במשחק מול הרצליה, בני הרצליה הם אלו שהובילו ב-13 ריבאונדים, כלומר 33 ריבאונדים של בני הרצליה אל מול 20 ריבאונדים של חולון, כלומר, וכמובן במשחק הזה חולון הפסידה. אנחנו רואים פה, אם הסטטיסטיקות המתקדמות לא הספיקו להוכיח את זה, אנחנו רואים מקרה בודד שפשוט מראה את התמונה עבור חולון, כשהיא תצליח לשלוט בריבאונד, באמצעות מחויבות, עם טקטיקה נכונה, עם שחקנים, לא בהכרח עם סייז, כי אנחנו בסוף יודעים גם שקריס ג'ונסון הוא ריבאונדר נהדר, בסוף אם הם יצליחו להשיג את הריבאונדים האלה, על אף העובדה שהם אוהבים להנמיך הרבה פעמים את ההרכבים כדי לרוץ, אבל אם הם יצליחו לשלוט בריבאונד, הם יוכלו לשלוט בקצב המשחק, ובצורה ובסגנון שאליו המשחק ילך, ולנצח את המשחק. זה סופר סופר חשוב, זה הפרמטר אולי שחולון רוצה להתמקד בו.
פה באמת נדבר על היריבה, תנריף, קבוצה מאוד חזקה, נחשבת למועמדת בחירה לזכות במפעל, עם כל מיני שמות גדולים, כמו גיאורגי שרמדיני, מרסלינו וורטס, קייל וילצ'ר, שיש איתו רעיון באתר ספורטס רבי, באמת שחקנים מנוסים, איכותיים, ססו סלין זה גם ככה אחד השחקנים המובילים שם, ואיך אתה באמת רואה את היתרונות שיש לתנריף, קודם כל מבחינת הניסיון, עם המאמן צ'וס וידורטה, וגם מבחינת הסגל ומה שיש להם להציע, כי באמת מחכה לחולון אתגר מאוד קשה.
כן, תנריף היא אחת מהקבוצות, אולי הקבוצה, הכי, אני חושב שהיא הכי, התואר שהכי ראוי לקרוא לה, זה הקבוצה הכי מפחידה במפעל. אף קבוצה לא רוצה להתמודד מול תנריף. יש איזשהו קושי כרוני של קבוצות ישראליות באירופה מול קבוצות ספרדיות כאלה, שאני אומר, אני מדבר בעיקר על מכבי תל אביב והפועל ירושלים, שבאופן היסטורי מתקשות מול קבוצות ספרדיות איכותיות, תנריף היא אחת מהן, כלומר אנחנו מכירים את הכדורסל הספרדי, אנחנו מכירים את האגרסיביות שהוא מלווה בו, את האינטנסיביות בהגנה, הסייז המאוד גדול, הרבה פעמים הולכים פנימה, והוא מתמקד בעיקר על הגנה, הוא שם בראש העקרונות שלו את האגרסיביות והאינטנסיביות, כלומר לשחק למשך 40 דקות בפול פאוור ואז להגביר לקראת הסוף, וזה דברים שלכדורסל הישראלי, לשחקנים ולמערכות וקבוצות שמתאמנות בכדורסל הישראלי שלנו, מאוד מאוד קשה הרבה פעמים להתמודד עם זה. כלומר, הרבה פעמים אנחנו רואים קבוצות שפשוט קורסות תחת הלחץ הזה, ותחת היכולת הספרדית, ותנריף היא אחת כזאת שעשויה לפגוע בחולון, ובהקשר של חולון זה יהיה מאוד בעייתי, והיא תצטרך למצוא פתרונות לזה. כלומר, אנחנו דיברנו על זה שחולון תלויה הרבה מאוד בג'ו רגלנד, ואנחנו דיברנו על זה שמהצד השני לתנריף יש שחקנים בקו האחורי עם סייס טוב, ועם יכולות הגנה נהדרות, ואם רגלנד ייעצר על ידי תנריף, בין אם זה על ידי לחץ על כל המגרש, טיפול אגרסיבי בפיק אנד רול, מניעת הכדור ממנו בכלל, חולון מאוד תתקשה בכלל לייצר מהלכים התקפיים, והיא צריכה לבוא מוכנה לזה, ולבוא מוכנה לזה שהיא תצטרך לקבל נקודות מכיוון אחר. כלומר שאפילו מפוסט-אפ של קריס ג'ונסון, מהובלת כדור של בורדיון, אני לא יודע. כלומר, היא צריכה להביא מקורות, מה שנראה מקורות הכנסה נוספים, לרגעים שבהם תנריף תצליח ללחוץ על הגז בהגנה ולעצור את את הסקוררים המרכזיים או את מנהלי המשחק העיקריים. זה הדבר המרכזי, בעיקר, בעיקר, בעיקר. גיא גודס צריך להכין את החניכים שלו, שזה משחק שהם לא היו בו עדיין. הם היו מול קבוצות אירופאיות, הם היו מול קבוצות אירופאיות טובות. תנריף זה, אני לא אגיד שזה רמה אחרת, זה פשוט סגנון משחק אחר. זה איזשהו סטנדרט של אינטנסיביות שלא הכירו בהפועל חולון, וצריך לבוא אליו מוכנים, אחרת פשוט קורסים מההלם.
בנוגע לכתבות נוספות, אז גם התפרסם רעיון עם קריס ג'ונסון באתר, תתפרסם כתבה מאוד מעניינת, יכול להיות שמתי שאתם מאזינים לזה היא כבר פורסמה, אבל עם עובדות מעניינות על אנשי הפועל חולון. מעבר לזה, יהיה את הסיפור שממש נחשף פה בפודקאסט, בפינת סיפור של דובי יעקובוביץ' על גיאורגי שרמדיני, ואיך הוא כמעט הגיע למכבי חיפה לפני הרבה שנים, אז ככה תהיה כתבה עם הציטוטים כתובים, ובנוסף יהיו עוד דברים שלא תרצו לפספס, ובו באמת ניתן הימור קצר, ננצל את ההזדמנות עכשיו. אני מאוד רוצה להגיד חולון, אבל אני מאמין יותר בניסיון של תנריף, בשחקן כמו שרמדיני, שהוא שובר שוויון לדעתי, אז אני הולך עם הספרדים.
אני לא יכול להימר נגד ספרדים במשחק מול ישראליות, זו באמת, כמו שאמרתי, זו רמה אחרת שפשוט אנחנו לא רגילים אליה. אני חושב שחולון תהיה מאוד מאוד מופתעת לראות את האיכויות הספרדיות, ואני מאמר על תנריף.
אוקיי, אז הגיע הזמן להתקדם לקבוצות נוספות. אם כבר סוג של תואר אירופי, אז הפועל גליל עליון זכתה בליגה הבלקנית, חשוב לציין את זה, ובו באמת נעבור לקבוצות אחרות בבית התחתון. מכבי ראשון לציון ניצחה במפתיע את הפועל תל אביב באולם בחדרה בעקבות עונש הרדיוס שהוטל על הקבוצה, ואם צריך לקחת משם משהו, אז מהצד של ראשון לציון לפחות, אז זה כנראה את יכולת הקליעה של טל פלד, שבגלל ירידת הליגה קיבל הזדמנות די רצינית הפעם, וגם החזיר עם 12 נקודות, 4 שלשות מדויקות, בדיוק מה שאנחנו יודעים שהוא יכול להביא לשולחן כשהוא מקבל את הדקות. ובצד של הפועל תל אביב זה עוד הפסד מיותר, ולדעתי כבר ציינתי את זה בפודקאסט הקודם, שהקבוצה מבחינתי ויתרה מראש על המשחק מול גלבוע גליל, אבל הפעם עוד הפסד די, יותר מביך קודם כל, וגם די מיותר, ודווקא כששחקנים טובים משחקים, נכון, עדיין בלי ג'יימס יאנג, אבל שחקן כמו ג'ייקובן בראון שיחק, ובסופו של דבר מנגד זאת מכבי ראשון לציון, ועם לחץ או בלי לחץ שיש על ראשון לציון, פשוט אי אפשר להפסיד לקבוצה כזאת, בטח כשהקבוצה שלך היא הפועל תל אביב. אז איך אתה באמת היית מסכם את המשחק הזה משני הכיוונים? כי בסוף הפועל תל אביב יכולה לסיים בגלל זה במקום השמיני, שאני לא יודע אם זה טוב לה או פחות טוב לה, זה באמת תלוי מי תסיים במקום הראשון או במקום השני, אבל עצם זה שהיא עלולה לאבד את המקום השביעי בגלל הפסדים כאלה, זה ממש מיותר, מאכזב, ולא מוסיף הרבה תקווה לגבי הפוטנציאל של הקבוצה הזאת בפלייאוף.
כן, אז דבר ראשון, משמעות הפרקטיות של זה, כמו שאמרת, הפועל תל אביב הייתה יכולה להבטיח את המקום השביעי, היא יורדת למקום, כלומר, היא עלולה לרדת במחזור האחרון למחזור השמיני, וזה הבעייתיות, זה בעייתיות יחסית גדולה עבורה, אבל בסוף זה לא נראה לי כל כך משנה. כלומר, כן, אני מאמר שמכבי תל אביב תסיים במקום הראשון, היא כרגע פייבוריטית לכך, אבל גם אם כן וגם אם לא. בסוף אנחנו מדברים ככל הנראה על מכבי תל אביב או הפועל ירושלים שם, אולי בני הרצליה, אבל בוא ניקח את הדוגמה של מכבי תל אביב או הפועל ירושלים שתיפגש עם הפועל תל אביב בשלב הבא ברבע הגמר. והפועל תל אביב, שהרבה פעמים אומרים, אם יש איזושהי קבוצה שהיא לא מהטופ 4 שיכולה לקחת, זה לא גליליון שהיא לא מנוסה ולא יציבה, וזה לא הפועל חיפה שהגיעו לשם בטעות, וזה לא גלבוע גליל שהתעוררו רק בחצי ברבע האחרון של העונה. זה הפועל תל אביב, למה? כי יש לה כישרון מדהים, בין אם זה טוקוטו ובראון ואורנס וכולי וכולי. אבל אז באים, גם במשחק הנוכחי מול ראשון לציון, והזכרת את המשחק מול גלבוע גליל, פעמיים הפועל תל אביב בא, והיא באה עם טובי השחקנים שלה, פעם אחת טוקוטו דאבל דאבל, 22 נקודות 11 ריבאונדים מול גלבוע גליל, טוקוטו עכשיו 23 נקודות 14 ריבאונדים מול ראשון לציון, כלומר אי אפשר להגיד שהכוכבים לא הגיעו. בסוף יש שם כישרון שהוא יותר גדול משתי הקבוצות שמתמודדו מולם, ופעמיים הפועל תל אביב מפסידה. וזה מעלה שאלה מאוד מאוד גדולה הלאה. האם להפועל תל אביב יש בכלל קייס כלשהו להתמודד מול אחת מהקבוצות האלה? מול ירושלים, מול מכבי תל אביב, אבל גם מול בני הרצליה והפועל חולון. האם יש לה קייס להתמודד מול אחת מהטופ 4 של הכדורסל הישראלי? אני חושב שאם עד לפני כמה משחקים חשבנו שכן ואמרנו, בסדר, הם במקום נמוך כי הם לא התחילו את העונה טוב, אנחנו מקבלים אולי תמונה שאולי הם במקום נמוך כי הם לא מספיק טובים כדי להיות במקומות יותר גבוהים מזה, וזה הרמה האמיתית שלהם. מבחינת יציבות ומבחינת קונסטנטנט, כאילו המשכיות והתמדה. ואולי עוד דבר שאנחנו מקבלים וצריך לזכור את זה, ששני המשחקים האחרונים, גלבוע גליל וראשון לציון, היו משחקי חוץ. והפועל תל אביב תתמודד בפלייאוף כמובן ללא יתרון הביתיות, עוד דבר מאוד קריטי, היא תצטרך כדי לעבור סדרה כזאת, בעצם לנצח משחק חוץ מול קבוצה עדיפה ממנה, ושוב זה אתגר ענקי, אני חושב שזה בעיקר משנה לנו את התמונה בראש על מאזן הכוחות בפלייאוף הצפוי לנו, וזה מאוד מעניין יהיה לראות את זה. מבחינת של ראשון לציון, כמו שאמרת, אין לחץ, אז היא באה ומשחקת ומצליחה, וזה נחמד מאוד לראות, אבל היא כמובן, היא כבר מחוץ למשחק.
טוב, נעבור לשתי קבוצות שסיפקו משחק התקפה מצוין. הפועל גלבוע גליל ניצחה את הפועל באר שבע, זה לקח זמן, אבל בסוף המשחק היה בידיים של גלבוע גליל, דווקא אחרי שבאר שבע פתחה לא רע בכלל, וכאן צריך לציין את גיא קפלן, שרושם ארבעה ניצחונות עצופים בגלבוע גליל, והוא קיבל לפני כן את מאמן חודש אפריל, כשהיו לו 3 ניצחונות רצופים, בנוסף אליו ג'יילן אדמס שחקן החודש, רומן סורקין הישראלי של החודש, ויכול להיות שהרבה יזקפו את ההצלחה של גלבוע לאחרונה להצטרפות של עודד קטש כמנהל המקצועי, ואני בטוח שיש לו חלק, אבל בסוף גיא קפלן הוא כן האיש שמנהיג את הספינה הזאת, והוא כן מצליח להוציא הרבה משחקנים מוכשרים וצעירים, והמוצר נראה טוב מאוד, בטח לקראת הפלייאוף, ובטח אם הקבוצה תפגוש קבוצה שאפשר לגנוב מול המשחק חוץ, אפשר להגיד. אנחנו דיברנו על פרנטס, וזה לא רק היה הוא, רוני הרל, עם משחק נהדר, טיוס באטל, כמו תמיד, הגיע לקו העונשין בלי סוף, מייקל בריסקר, מראה יציבות, ובעיקר דרק קוק, שדיברתי עליו בעבר, נתן משחק מעולה, דאבל דאבל מפלצתי, גם אור קורנליוס עם עוד משחק לא רע בכלל, ובצד של באר שבע, שלא היה לה על מה לשחק, דרק פאודון, כרגיל היה טוב, אנטוניו בלייקני היה מדהים מבחינה התקפית, נטע סגל ממשיך באמת להיות שחקן חשוב בליגה הזאת מבחינת הישראלים, עמית זיס עם יופי של משחק מבחינת כליה, וקודי דמפס גם הגיע לנקודות שלו. מבחינת באר שבע אני לא חושב שיש הרבה מה להגיד, מבחינת גלבוע, אבל כמו שאמרתי, הקבוצה הזאת יכולה לעשות בעיות בפלייאוף, אז איך אתה רואה את הקבוצה הזאת כרגע?
אז אני רוצה שנייה לדבר באמת על גלבוע גליל, כי דיברנו לפעמים שנייה על הפועל תל אביב, על קבוצה בעצם שמתמודדת איתה על מקומות 7-8, ושדיברנו על הפועל תל אביב, אני בעצם הראיתי את חוסר היציבות שלה, כמדד לכך שהיא לא מסוגלת להיות קייס עבור קבוצות עדיפות ממנה, ואני מסתכל דווקא על גלבוע גליל. גלבוע גליל עם כלים באמת, בין אם זה פרנטס שציינת, שמעבר לנקודות שהוא מייצר, והוא מצליח לעשות את זה בצורה מושלמת, הוא נותן הרבה מאוד אסיסטים, עם יחס אסיסטים עובדים לרוב די טוב, ובין אם זה רוני ארד, ובין אם זה קוק, שגם נותן המון המון שליטה מתחת לסלים, ומצליח בעצם לשלוט על הדברים של גלבוע גליל חשובים, ובין אם זה שחקנים לכאורה לא הכוכבים, אבל שהאפסייד שלהם הוא מטורף, בריסקר ובאטל וחנוכי וכולי, אני חושב שגלבוע גליל יש לה אפסייד יותר גבוה מזה של הפועל תל אביב בראייה קדימה לפלייאוף, והסיבה פשוטה שבשני המשחקים האלה, גם מול בר שבע, גם מול הפועל תל אביב, המוטו היה רן, בלגן, תבלגן, תאיץ, תזרוק, תעשו דברים כדי לעורר את המשחק ולבלגן אותו, כי ליריבה זה לרוב פחות יתים. וזה, אני חושב שזה דבר זה יהיה נכון במיוחד מול אחת מהקבוצות שגלבוע גליל תפגוש, בין אם זה מכבי תל אביב או הפועל ירושלים, הם יוכלו לבלגן את המשחק, וכשהמשחק מבולגן, לרוב קבוצות הכדורסל המסודרות והמאורגנות, שם מתחילות להתקשות. גלבוע גליל, שם מתחילה לפרוח. כאשר המשחק נהיה מבולגן והוא נהיה משחק על כישרון, מה שנקרא. ואני חושב שזה מפתח מאוד עיקרי הלאה, שמציב את גלבוע גליל כפוטנציאל לעשות נזק הרבה יותר גדול, לדוגמה מהפועל תל אביב, לקבוצות האלה. מהצד של באר שבע, כמו שאמרת, משחק אדיר, אדיר של בלייקני, החתמה נהדרת. אבל שוב, גם לבאר שבע כמובן אין על מה לשחק, בהנחה שלא היו שתי הורדות, כן, אני לא יודע מה עוד אפשר לעשות עם הסכסוך הזה של המנהלת והאיגוד, שאפשר אולי להקדיש לזה שנייה, זה באמת ביזיון, של אין שום החלטה מסודרת בעניין, מי יורד, מי עולה, כמה עולות, כמה יורדות, מה קורה השנה, מה קורה שנה הבאה, מה קורה הלאה. זה מאוד מאוד בעייתי להתנהלות של ליגה ולהתנהלות של קבוצות, אבל באמת מי שיכול לצאת מרוצה מהמשחק הזה זה גלבוע גליל, ויש לה משחק כדי להבטיח את העלייה שלה לפלייאוף מול, מול, שכחתי, אני חושב מול נס ציונה, כן, נס ציונה בחוץ. משחק מאוד מאוד חשוב בשבילה, היא גם צריכה להבטיח דרך זה את המקום שלה בפלייאוף, וגם אולי לקוות למידע של הפועל תל אביב ולעלייה אפילו למקום שביעי. ובפלייאוף, כמו שאמרתי, יכולה לעשות יופי של דברים.
עכשיו נדבר על שתי קבוצות שהגיעו למשחק ביניהן עם תקוות של פלייאוף וסיימו את המשחק באכזבה די גדולה, ובטח הקבוצה שהפסידה שם, ואלו הן עירוני נס ציונה והפועל אילת. הפועל אילת ניצחה בבית 93-80, וקודם כל המשחק הזה היה בשליטה של אילת, לא ראינו על נס ציונה איזושהי תחושת דחיפות שצריך לקחת את המשחק הזה, ובאופן מוזר גולן גוט עלה לשחק רק במחצית השנייה ולא הספיק לקלוע, וגם נימוד טישמן עלה לשחק מאוד מאוחר במחצית השנייה, ולא ברור מה בדיוק קרה, אבל אפשר להעריך שהיה משהו עם המאמן ליאו ליובין שגרם להם לא לשחק הרבה, ושם אז פאנק ברטלי צבר את הנקודות הרגילות שלו, ותומר לוינסון שכיף לראות אותו קצת מחזיר לאחרונה להזדמנויות שהוא כן מקבל, עשה הרבה נקודות, אבל זה היה בגארבג' טיים. טים סוארז היה טוב מאוד עד שהוא יצא בחמש עבירות, וגם סלדן ניסה לעשות דברים אבל יצא בחמש עבירות, במשחק שדיאנטה גארט היה פשוט חלש ושאר הישראלים יחזבו. בצד של אלת תמיד כיף לראות את ההתקדמות של רואי הובר, חואקין שוחמן באמת הולך לסגור עונה מצוינת שהוא חוזר להיות שחקן בכיר בכדורסל הישראלי, נועם אביבי שלט בקלות מתחת לסלים בהתקפה, וג'סטין פטרון לא היה צריך להיות בערב גדול, צוף בן משה היה בסדר גמור, קריסטיאן דוליטל גם לא היה צריך לעשות הרבה, וביון אלן אמנם 8 נקודות, אבל מאוד אהבתי את המשחק שלו, 7 אסיסטים גם היו לו, קלה זריקות קשות. ואיך אתה באמת היית מסכם את המשחק הזה מבחינת שתי הקבוצות, כי ובכלל אפשר להגיד את העונה שלהן, כי שתיהן די יחזבו, אם זאת נס ציונה של ליאו ליובין שהייתה אווירה לא מספיק טובה סביב הקבוצה, ולמרות צבירת ניצחונות היה ברור של הקבוצה הזאת לא באמת מגיעה להיות בפלייאוף עם כל כך הרבה תבוסות. ובצד של אילת, אריאל בית הלחמי שצפוי להמשיך בניגוד לליובין שלא צפוי להמשיך, בנה קבוצה מאוד מוכשרת, היו כל מיני בלגנים לפני העונה וגם במהלכה, אבל סך הכל לאילת היה את הכישרון והיא הייתה צריכה להגיע הרבה יותר רחוק העונה, ועדיין יש תחושה שהיא לפחות מסיימת את העונה בראש מורם, בכושר טוב, עם שחקנים מעולים כמו טוני דאגלס, והיא בעיקר יכולה להרגיש פספוס על העונה הזאת. אז איך אתה באמת רואה את שתי הקבוצות האלה, גם במשחק הזה, גם בעונה כולה, ואת התפקוד של המאמנים?
כן, אז הקבוצות האלה נפגשו בעצם על הזכות להתמודד, להיכנס לפלייאוף, כי אלת, תקן אותי אם אני טועה, יכולה עדיין להיכנס לפלייאוף על חשבונו של גלבוע גליל, או שאני לא מבין את המאזן ביניהם, נכון?
לא, לדעתי לא.
לא? אוקיי. כן, נכון, סליחה, לגלבוע גליל בעצם יש יתרון פנימי עליה, כך שגם שוויון ביניהם לא יספיק. אז כן, זה משחק לפרוטוקול בלבד בין השניים האלה, אבל אני חושב שהוא מדגים בצורה יוצאת דופן את העונה של שתי הקבוצות האלה. שתי הקבוצות האלה הן קבוצות עם כישרון גולמי ענק. אני לא חושב שצריך לעשות ההפרדה הזאת בין אילת לנס ציונה, בין אם זה אילת, ציינת טוני דאגלס, ובריון אלן, אני מזכיר לך, זה שחקן שקלה ב-30 פלוס נקודות מול, מול מכבי תל אביב, ובין אם זה פאטון ודוליטל היציב, וכולי וכולי, ודיברת על הישראלים, הובר, אביבי, שורחמן וכולי, וצוף בן משה, שאני מאוד אוהב אותו באופן אישי, ונס ציונה מהצד השני, גם ברטלי שעשה נזק לכל קבוצה שהוא רק פגש, ובין אם זה טים סוארז, וסלדן שהצטרף ממש לאחרונה, ודיאנטה גארט וכולי, כל אלה אנחנו רואים באמת כישרון ענק, בשתי הקבוצות האלה, בשתי הקבוצות האלה לא הצליחו להתרומם, הסיבות לחוסר ההתרוממות, זה באמת ההבדל לדעתי בין השניים. מהצד הראשון נס ציונה, האשמה מונחת הרבה מאוד, כמו שאמרת, על, על הידיים של יובין, כי הייתה פה קבוצה שרצה טוב מבחינה התקפית, פשוט לא הצליחה לגבש לעצמה זהות, לא הצליחה למצוא, לא הצליחה למצוא לעצמה יציבות, לא הצליחה לפתח איזשהו עמידות מנטלית, כלומר באמת היא נשברה המון פעמים ויותר מדי בקלות, ובעיקר בעיקר סיפור ההגנה, לאורך העונה היא פשוט לא הצליחה להיות מספיק יציבה בהגנה, היא מאוד מאוד התקשתה מול קבוצות שלא לא אמורות להיות איכותיות התקפית כל כך, וגם הם הצליחו הרבה פעמים לפגוע להם באלמנטים המרכזיים ולשתק ולנטרל אותם לגמרי. כמו שאמרת, גם להביס אותם בסופו של דבר. זה הבעיה העיקרית הייתה של נס ציונה, וליובין, אני לא יודע אם הוא צריך לשלם בתפקידו, כן? כי בסוף ברור לכולם מה הוא יכול לתת, ושהוא מאמן כדורסל מאוד מאוד מוערך ומנוסה, אבל בהחלט השנה הוא לא עמד בכלל בציפיות. מנגד אריאל בית הלך מזה סיפור אחר, הזכרת סיפורים לפני העונה, צריך לזכור את כל הטלטלות שעברו על ריאל, על ריאל, על אילת, בין אם זה שחקנים שעזבו לפני העונה, עזבו באמצע העונה, עברו עבירות משמעת, אושו, חזרו, טסו ומלא מלא דברים, ומאוד קשה לנהל ככה סגל. לא צריך להסיר אחריות לגמרי מבית הלחמי, כי בסוף היה לו איזשהו חזון לקבוצה הזאת, הוא הנחיל איזושהי שיטה שלא הצליחה לתפוס, כלומר, אילת לא הצליחה להביא אותה לידי ביטוי ולידי ביצוע מספיק איכותי, ובסוף זה המחיר שהיא משלמת, היא כמובן לא מעפילה לפלייאוף, אבל כן, אני בהחלט במקום אילת הייתי משאיר את בית הלחמי, גם מאמן סופר מוערך וסופר מנוסה, שיקח, שגדול על הקבוצה הזאת אפילו קצת, הוא לא אמור להיות במקומות האלה, הוא לדעתי אמור להיות במקומות יותר גבוהים בשלב הזה של הקריירה שלו, אבל אילת צריכה ליהנות ממנו, ושנה הבאה בתקווה שהדברים יסתדרו יותר טוב מאשר השנה, גם להגיע למקומות יותר גבוהים.
אז בואו באמת נגיע להימורים, בחולון כבר עסקנו, והגיע הזמן לדבר על משחקי הליגה, וקודם כל גליל עליון מארחת את מכבי תל אביב, שזה משחק שיש בו סיכוי להפתעה גם אם לא גדול, אבל אני בכל מקרה הולך על מכבי תל אביב, היא כבר לא הפסידה העונה, לגליל עליון, וזה לא אמור לקרות גם הפעם.
משחק קשה, כפר בלום, חוץ, רק בשביל ההפתעה, אני אלך עם גליל עליון, ברור שמכבי פייבוריטית, אבל אם יש מקום שמכבי יכולה ליפול בו, זה המגרש הזה.
אוקיי, בהחלט לגיטימי, ובני הרצליה מארחת את הפועל ירושלים, קו צמרת על המקום השני, ככה נתקלתי באירוע של יום העצמאות באחד מעובדי הרצליה שאמר עדיין יש לנו סיכוי למקום ראשון, לא צריך לפסול את זה, הרי אם מכבי תל אביב מפסידה לגליל עליון שזה תרחיש אפשרי בטח לאור האימור שלך ואנחנו מנצחים את ירושלים, אז בהחלט יש לנו סיכוי
בעצם להיות שם. בעצם אם מכבי מועדת מול אחת מהקבוצות, יש לה גם הפועל חיפה וגם גליל עליון, המנצחת במשחק מול ירושלים בני הרצליה תתפוס את המקום הראשון.
נכון מאוד, אז זהו, באמת להרצליה יש טיעון מסוים שיכולה להיות במקום הראשון, למרות שכולם כבר הכתירו את מכבי תל אביב. אני בכל מקרה, בין אם מכבי תל אביב תסיים ראשונה או לא, אני חושב שהרצליה תנצח את הפועל ירושלים, תנצל את הביטיות, את זה שירושלים היא בערך כמו כל קבוצת חוץ בליגה הזאת, פחות או יותר שהיא אף פעם לא מגיעה פבוריטית במצב כזה. איך אתה רואה את המשחק הזה?
א', אני חושב שזה משחק סופר סופר מסקרן. לא נתחיל עכשיו לפתוח את כל המפתחות של שתי הקבוצות, אבל בגדול, כמו שאמרת, יש פה את העניין של הביתיות, אנחנו מדברים על זה שכל צמרת הליגה הזאת היא צמרת ביתית לחלוטין, כלומר הרבה 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 יותר טובה בבית מאשר בחוץ. מצד שני, מבחינה כישרונית אין פה מה להשוות, הפועל ירושלים קבוצה כישרונית ואיכותית יותר מבני הרצליה, ובגלל שליותם אלפרין לצוות שלו ולשחקנים יש שבוע, בעצם שבוע ממכבי תל אביב על המשחק המכריע הזה מול הרצליה, אני חושב שהם מסוגלים לגמרי לעשות את ההתאמות הנדרשות ולבוא באמת למשחק שהוא מעין גמר, כי יש הבדל ענק בין מקום ראשון בפוטנציה למקום שלישי בפוטנציה עם מפסידים, הבדלים של ביתיות ויריבות וכולי, לכן אני הולך עם הפועל ירושלים.
הפועל באר שבע תארח את מכבי ראשון לציון להזדמנות באמת גדולה לתת נחת לקהל הביתי בסוף העונה, משהו שמעט מאוד פעמים קרה עונה, אז אני אלך עם באר שבע.
כן, משחק לפרוטוקול, גם אני חושב שבאר שבע קבוצה איכותית יותר מראשון, אבל שאתה קבוצות תשחקו באמת בלי לחץ, זה מין משחק רעבה כזה, אז באר שבע.
הפועל תל אביב מארחת את הפועל אילת, אני הולך עם הפועל תל אביב, גם הביתיות בדייבין, וגם זה שדני פרנקו יודע שהוא חייב להגיע לפלייאוף באיזשהו מומנטום חיובי.
זהו, מתחיל איזשהו לחץ מעבר למומנטום למיקום, כי בהנחה שאנחנו מבינים שמכבי תל אביב תלויה בעצמה למקום הראשון, אני בטוח, אולי אוהדים רוצים, אבל אני בטוח שדני פרנקו לא מעוניין בסדרה של הטוב מחמש מול מכבי תל אביב. אני חושב שהוא מבין את החשיבות של המשחק הזה, ולכן הפועל תל אביב.
עירוני נס ציונה מארחת את הפועל גלבוע גליל, גם משחק על מיקום בשביל גלבוע בעצם, אגב זה אותה שעה כמו המשחק בין הפועל תל אביב לאלת, כדי שלא יהיו פה כל מיני בעיות כמו שהיה בעבר, אז אני הולך עם גלבוע גליל, קבוצה מאוד טובה, בטח ביחס לנס ציונה של התקופה האחרונה.
כן, אז אני חושב שגלבוע גליל, המשחק הוא משחק מקום כמובן רק בהנחה שהפועל תל אביב מפסידה מול אילת, בעיקר זה משחק על מומנטום, כי היא עומדת גם על ניצחון, על בעצם ארבעה ניצחונות רצופים, לא? כן, ארבעה ניצחונות רצופים, והיא מאוד תרצה להמשיך את זה לניצחון חמישי לקראת הפלייאוף, זה סופר חשוב בשבילם, להמשיך גם את הקצב, גם את המומנטום, ולכן גם המשחק הזה מאוד חשוב בשבילם, וכמו שאמרת, הם עדיפים, אז גלבוע גליל.
מכבי תל אביב תארח את הפועל חיפה, לדעתי אין פה שאלה בכלל, מכבי תל אביב בבית, מול קבוצה שמתקשה מבחינה התקפית, לפחות עם איך שאני רואה את זה, אז אין פה שאלה בכלל מבחינתי, כמו שאמרתי, מכבי תל אביב.
זהו, אם היו לי ספקות מול גליל עליון, מול הפועל חיפה, אין בדיוק הרבה שאלה, היא גם קבוצה הרבה פחות מסוכנת ואקספלוסיבית, וגם מדובר במשחק בית של מכבי, הרבה יותר בטוח, הרבה יותר שקט מבחינתה, לכן מכבי תל אביב.
אז יאללה, הגענו לפינת סיפור, וברוח ליגת האלופות, אני אביא סיפור עכשיו על פיינל פור ליגת האלופות. אז לפני 3 שנים בפיינל פור שנערך באנטוורפן, אני והספורט רבי היינו שם בבלגיה בשביל האירוע, והיו כל מיני אירועים נהדרים שם בתוך האירוע הגדול, בין אם זה הענקת פרס השחקן הצעיר של המפעל לתמיר בלט, או פגישה עם פטריק קומנינוס, שאחד מראשי ליגת האלופות, ועוד הרבה דברים נהדרים בטיול הזה, רעיון עם ליאו רפאלו, וממש אפשר להמשיך הלאה, אבל ברוח מה שאנחנו נוגעים בו שזה טנריפה, אז אני אתייחס לגמר, ובגמר טנריפה הפסידה לבולוניה, ובסיום המשחק, אגב טייריס רייס שזכה בתואר ה-MVP לא הגיע לגמר אפילו, עם במברג, וזה גם שחקן שככה יצא לנו לשוחח איתו קצת, אבל תנריפה לא הצליחה לנצח, ובסוף המשחק חיכינו מחוץ לאולם, לשחקנים של בולוניה ולמאמן, ועשינו שם תמונות גם, אבל לפני זה יצא תנריפה וטים אבומייטיס, אחד הכוכבים הגדולים שם, בעונה שעברה גם שיחק בזנית למי שזוכר, וככה היינו עם טים אבומייטיס שם, והיה לו שם משפחה לדעתי, והיו גם אוהדים של תנריפה, והאוהדים של תנריפה בחרנו, לא זוכר אם אנחנו הצענו את זה או שהם, אבל עשינו איתם תמונה, ולפני התמונה איזה אחד מהאוהדים של תנריפה, יש להם כובעי ויקינג כאלה, אז פתאום עשינו את התמונה ואחד מהם שם על הראש שלי כובע של ויקינגים, ועשינו תמונה שיצאה מאוד מצחיקה איתם, אני נראה כמו ויקינג שם יחד עם אוהדי תנריפה, ובאמת יש לי רק זיכרונות טובים מהאוהדים האלה, ואם הם באמת יגיעו בהמוניהם מול חולון עד כמה שאפשר, כי מרעיון עם קייל וילצ'ר זה נשמע קצת מסובך העניין הזה, כי בלבאו רחוקה מהאיים הקנרים, אבל אם אוהדי תנריפה יגיעו לשם, וגם אם זה רק יהיה האוהדים הסרופים, אז בהחלט מצפה אווירה חמה ולוהטת, בטח על סמך הניסיון האישי שלי איתם, וזהו, אני מקווה שיהיו עוד סיפורים טובים לתת בעתיד, אבל זהו להפעם, ותודה רבה לך כמו תמיד עומר, ופעם הבאה ממה שאני מבין ממך, אתה לא תהיה,
אני אתן לך את הכבוד.
נכון, ונמצא את הפתרון המתאים כדי שיהיה פרק טוב בכל מקרה, אבל זהו, תמשיכו לעקוב אחרי הכתבות באתר ספורט סאבי, תמשיכו להאזין לפודקאסט הזה, התשיעית באירופה, נחזור עם עוד פרקים איכותיים, ויאללה, נקווה שילך טוב גם להפועל חולון בליגת האלופות, וגם שיהיו לנו עוד משחקים טובים בליגה המקומית. תודה רבה עומר, תודה רבה לכם שהאזנתם, נתראה בהמשך.